אני הייתי מדי יומרנית כשהצעתי את הנושא. פרשני, אני בכלל רציתי מאוד לצמצם את זה, אבל פרשני המקרא בין המאות ה-11 ל-12, אז אתם רואים בכותרת שלכם, אני צמצמת את זה להשפעות תרבותיות. אבל אחר כך, של פרשני צפון צרפת, במאה ה-11 וה-15, ואנחנו גם את זה נצטרך לצמצם. נעשה את זה במאה ה-11 עד המאה ה-13, ואם נספיק את כל זה, וגם והיה זה שכרנו. אז כל מה שאנחנו נעשה, זה ממש על קצה המזלג, ממש ממש על קצה המזלג. הייתי בכאב לב הכנתי את השיעור הזה, כי כל משפט שאני כתבתי, אני באמת הייתי צריכה לשקול במידה ובמשורה, כי יש כל כך הרבה למה לדבר. אבל בכל זה, אני מקווה שזה יעורר עניין אצלכם להמשיך את הנושאים האלו הלאה. אז אני אפתח בשאלה. מי הם פרשני צפון צרפת במאה ה-11 וה-12? רש"י, כמובן, כי לא משפט הבכורה. מי עוד? רשב"ם, רש"י רשב"ם, יש לנו עוד? נו, לפחות שלוש. רמב"ן, הוא לא צרפת, מה? איך? איזה רבי יוסף? קרא. קרא, רבי יוסף קרא, מי עוד? יש לנו עוד רבי יוסף אחד? בחושור. ועוד פרשן אחד שאנחנו לא יודעים את השם שלו, אבל הוא מכנה את עצמו חזקוני. נכון? ויש לנו, אפשר להכניס אולי קצת לזה את רבי יוסף אבן כספי, הוא יותר בדרום צרפת, אבל כבר במאה ה-13. אז אלו באמת הפרשנים שאנחנו נדבר עליהם. רש"י, רבי יוסף קרא, או יש שמכנים אותו רבי יוסף קרא, אבל קרא זה יותר מתאים, כפי שאנחנו נראה, רשב"ם, רבי יוסף בחורשו, והחזקוני. ולפני שנגיע לדבר מה מפעל החיים שלהם ומה גרם לכל מי שכותב יצירה, יש איזשהו מניע לכתיבת היצירה שלו, איך למדו תורה? קצת קשה לדמיין, אבל איך למדו תורה לפני רש"י? איך לדעתכם? לא היה, הם לא יכלו לשלוף מעבדה חומש עם רש"י, אז איך למדו תורה לפני רש"י?
מדרשים.
אתם לא צריכים להתבייש. אפשר לענות בכל. מדרשים. על פי הם למדו מדרשים. לא היה אסכולה של... לא היה מציאות כזאת שפשוט יושבים ולומדים פסוקים. פשוט למדו את המדרשים. ואת הפסוקים למדו בעיניים של הדרשנים. מה המסר של הדרשן? מה ההלכה? בין אם זה מדרש הגדה, בין אם זה מדרש הלכה. את הפסוקים למדו לפי קובצי מדרשים שהיו בידם. כך למדו, לא למדו על הסדר תורה באשכנז. בארצות ספרד כן כבר למדו. היה לנו את התרגום של רס"ג, שהיה בזה מעין פירוש, היה את אבן ג'נאח, אז בספרד זה כן התפתח, אסכולה של לימוד פשט, באשכנז עד לרש"י פשוט לא למדו, לא ידעו איך ללמוד תורה בלי מדרשים. זה היה הדרך היחידה שהם הכירו. והשאלה שאותי מאוד מעניין, ואנחנו נעסוק בזה היום, מה השתנה בתקופת רש"י? אחד הדברים שהשתנה בתקופת רש"י, או אפילו נתחיל קצת לפני רש"י, זה סוף תקופת הגאונים. כתוצאה מסוף תקופת הגאונים, לגאונים אין כבר את המונופול על פרשנות התלמוד, וכתוצאה כתוצאה מהתפתחות יהדות התפוצות בכל העולם, כל אזור לומד באופן עצמאי את התלמוד, בלי הסמכות של הגאונים, שזה היה חידוש עצום, שלומדים באופן עצמאי את התלמוד, מציעים פרשנות עצמאית, כדי להגיע לבירור הלכה, צריכים לדעת ללמוד את התלמוד באופן עצמאי, במנותק מפרשנות הגאונים. והדרך הלימוד שבה למדו את התלמוד בישיבות, לא בצרפת, בואו זה בישיבות בגרמניה, במגנצה, בברמייזה, זה היה דרך של פשוט ללמוד מה כתוב. השיטה הזאת ממילא יושמה אחר כך על לימוד הפשט. זו אפשרות אחת איך התפתח אסכולת הפשט. זה התחיל בכלל דרך האסכולה של פשט בתלמוד, שהם הוכרחו ללמוד פשט מעצמן בגלל, בגלל הניתוק מהגאונים, וכך החלה, הם יישמו את אותה שיטה שאנחנו עכשיו לומדים במנותק מן המסורות הקדומות, אנחנו עכשיו לומדים את הפשט. זה דרך אחת שבאמת, שמאוד מקובל בחקר רש"י, אבל יש, זה הייתי אומרת פנים קהילתית, זה התירוץ שהוא נותן לזה, הסבר פנים קהילתי, אבל יש הסבר גם חוץ קהילתי, יותר תרבותי. במאה ה-11 ישנה מה שאנחנו מכנים הרנסנס של המאה ה-11. יש בעולם הנוצרי מתחילים ללמוד טקסטים דתיים באופן אחר, באופן ביקורתי, באופן רציונלי, במנותק מן המסורות החדשות, כך לומדים אצל הנוצרות. זה דבר אחד שמתרחש במאה ה-11. במקביל, מה שמתרחש במאה ה-11, הקהילה היהודית בצרפת ובגרמניה מתחילה להתפתח מבחינה כלכלית, ונוצרים הרבה קשרים בין הקהילה היהודית לקהילה הנוכרית. קשרי מסחר מאוד מהודקים, קשרי דת בין כמרים ורבנים בנושא שיחה, כאשר מן הסתם קשרי המסחר באמת העצימו את הקשרים בין מנהיגי הדת, וכתוצאה מכך אנחנו היהודים מושפעים מהדרך הלימוד שלהם, איך שהם לומדים את הטקסטים המקודשים לנוצרות משפיע על אופן הלימוד בקהילה היהודית, והדרך שבה הם לומדים זה דרך פשט. הם כבר לא לומדים, זה מתנתקים בתקופה הזאת מהדרך של האלגוריה שהייתה מאוד מקובלת, ולומדים פשט וגם יודעים. בין אם נוסיף לזה, כמו בהרבה תקופות בעם ישראל, בתקופת ימי הביניים במאה ה-11 יש הרבה שנאת יהודים שמגיעה מהקהילה הנוצרית, והם משתמשים בכתבי יד כדי לנגח את היהודים, ועל מנת להתמודד עם הטענות שלהם, כפי שאנחנו נראה היום, הם היו צריכים דרך חדשה בלימוד התורה, ואנחנו נראה באמת דוגמה, כמה דוגמאות יפות לזה, איך הפשט עונה על הצורך הזה. אז באמת רש"י הוא הראשון מבין הפשטנים. אני יודעת הרבה פעמים כשקוראים איזה רש"י, אני נתקלת בהרבה, זה רק מדרש. אבל אנחנו צריכים הרבה גלגולי, קצת זלזול ברש"י, ורואים ברש"י בתור דרשן. רש"י ראה את עצמו בתור פשטן. מהפכות לא קוראים בין לילה. את כדי לראות את רש"י בתור פשטן צריכים להבין מאיפה הוא הגיע. הוא הגיע מעולם שרק למדו על ידי הדרש. הוא לא יכול בין לילה להפוך פשטן כמו ניקח את קסוטו של 800 שנה אחר, 900 שנה אחר כך. זה משהו שדורש תהליך מחשבתי. בשביל התקופה שלו הוא היה נחשב פורץ דרך. כמובן מה שאנחנו נראה היום שזו התפתחות, כמו כל התפתחות תרבותית, גם בהתפתחות מה זה פשט, הגדרת פשט, באור הפשט יש התפתחויות, אבל רש"י הוא ראה עצמו בתור חדשן, בתור פורץ דרך, והוא באמת חידש הרבה. בואו תסתכלו בדפי מקורות שלכם, נשארו דפי מקורות?
אי אפשר להגיד כאילו ש... נכון, אומנם מבחינת לימוד הפשט, אז רש"י באמת לא, אני ככה מיצה את הסגנון לימוד הזה, אבל מצד שני, אנחנו לא, גם כשאנחנו באים ומתעסקים בשיטת לימוד חדשה, אנחנו לאו דווקא רצוי להתנתק מהשיטת לימוד הקודמת.
אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר על זה, בהחלט, בהחלט. כי אנחנו נראה, ממש היו מהלכים עד שמצאו את הצד, את מה שמקובל, אבל אתה בשביל הזהב, בהחלט. אז תסתכלו בדפים, זה רש"י מפורסם, אם מי שלא יודע את זה בעל פה, זה הזמן ללמוד את זה, את הרש"י הזה על פה. רש"י ובראשית ג' ח' וישמעו את כל הלכים מתהלך בגן, ואני לא באתי, יש לו כולם? לא, זה החומה שלי. אתה יכול לקחת את זה. ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא ולאגדה המיישבת דברי המקרא דבר דבור על אופניו. שם רשי לא כתב לנו לצערנו, הוא לא כתב לנו הקדמה לפירוש שלו, אבל הוא כן כתב לנו הקדמה, הוא כן כתב את המתודה שלו בראשית פרק ג', אני לא באתי, עיקר הפירוש שלי זה לפשוטו של מקרא. כמובן רשי לא מסוגל להינצק למדרש, אמרנו, זה לא, אפילו זה לא היה מתקבל בכלל. אני גם אביא מדרשים. עכשיו, אני רק אגיד לכם, כי אני לא יכולה לא להגיד לכם את זה, יש ויכוח עצום על שיטת רשי. אם אתם מכירים את שיטת נחמה לייבוביץ', רשי מפרש לפי פשט, הוא רק יביא דרש, מתי? כשזה לא מסתדר. אפשר להוכיח שזה לא, רשי מביא הרבה מדרשים, גם כאשר הפשט מסתדר יפה. רשי ראה את עצמו לא רק בתור פשטן, הוא ראה את עצמו בתור מחנך, בתור מנהיג רוחני. ולכן הוא מביא כאן הרבה מדרשי חז"ל שיכולים לעלות בקנה אחד עם הפשט. מה זאת אומרת יכולים לעלות עם קנה? הם לא סותרים, זה לא פשט, אבל הם לא סותרים את הפשט. ותשלח את עמתה. מה רשי אומר שם? נשתרבבה עמתה עמות הרבה. זה לא פשט, אבל זה לא סותר את הפשט. משהו סותר את הפשט זה היה אם אני אגיד נשתרבבה רגלה. אבל זה לא פשט הכתוב, אבל זה בוודאי לא סותר את הפשט. זה מה שהוא מגיד. אגדה המיישבת דברי המקרא, אגדה שמתיישבת עם דברי המקרא, עם דברי, שלא סותר. כתוב על אברהם, את הנפש אשר עשו בחרן. אתם זוכרים את שני הפירושים ברשי? נפש אשר עשו בחרן? או את הרכוש, הקניין, או את, והפירוש השני שהוא מביא, דבר אחר שהוא מביא שם, נכון, שגירו, שהייתה שרה מגדל, כך עושים נפשות. האם זה פשט? מן הסתם, זה לא פשט, שזה אנשים, הנפש אשר עשו בחרן, זה כנראה העבדים והשפחות שהם קנו. אבל זה לא סותר את הפשט. זה לא סותר את הפשט, הנפשות אשר עשו בחרן, לגייר. זה לא פשט, אבל זה עושה. אז רשי אומר, אני אנסה, אני מביא פשט, ורשי יביא לנו דרשות שאינן סותרות את הפשט, שאנחנו בכלל עדיין לא הגענו להגדרה מה זה פשט, אבל נשתדל בעזרת השם להגיע לחלק מההגדרות כאלה. אז רשי, קודם כל אמרנו שהוא ראה את עצמו בתור פשטן, הוא ראה את עצמו בתור מחנך, ואז הוא יביא לנו דרשות כאשר הוא לא מצליח למצוא פשט טוב, והוא יביא לנו דרשות, גם כאשר יש לו פשט טוב, אבל יש לו מסר חינוכי. ויאמר לרשע, למה תקר רעך? מה רשי אומר שם?
כל
המרים יד החברו נקרא רשע. אין לו שום בעיה. לא, אין בעיה בפשט שהצוף בזה. כל המרים יד, הוא רוצה לחדש את זה. ואני חושבת שרשי משפיע כל כך על על הערכים היהודים יותר מכל אדם אחר משפיע עלינו, רשי. דוגמת שאני תמיד אוהבת להביא זה צרעת בתור עונש על חטא לשון הרע. אתם יודעים שבגמרא מבואים צרעת בתור עונש על שבע חטאים שונים, עבודה זרה, גילוי עריות, גבהות לב. למה אנחנו יודעים זה בתור חטא על לשון הרע? הוא הכניס את לשון הרע למפה הרבה לפני החפץ חיים. זה באמת בזכות רשי. רשי מכניס בכל כך הרבה פעמים את עניין הלשון הרע. כנראה שזה היה בעיה. אני מתארת עצמי שזה היה בעיה בקהילה שלו. עניין נוסף שרשי מרבה להביא, וזה אנחנו יודעים שהיה בעיה בקהילה, זה היחס לגר. ולא תונו את הגר, ואתם ידעתם, את הגר לא תונו ולא תלחצנו, ואתם ידעתם, מה אומר לא תונו? אם אתה מונה אותו, הוא יכול להונות אותך. לומר לך שגם אתה היית עבד. לא חסר פעמים שהוא מדבר על גרים. בקהילה, בצרפת ישנה בעיית מהגרים יהודיים שמגיעים, ויש ויכוח גדול בין המהגרים החדשים לוותיקים, כאשר הוותיקים דורשים זכויות יתר בקהילה. ורשי, זה מופיע בשאלות התשובות של רשי, נאלץ להתמודד עם דברים כאלו. אז הרבה אפשר לדעת דרך פירוש רשי מה מתרחש בקהילה שלו. הוא היה מורה מוערץ ורב משפיע ומקובל. אבל כל זה זה רק חלק אחד ממה שרשי צריך להתמודד בתקופה שלו, פנים קהילתיים. ישנו עניין נוסף שרשי מתמודד איתו, וזה הנצרות. הוויכוחים עם הנוצרים ושנאת הנוצרות שמבעבעת. רשי חי בשנת 1040 ונפטר בשנת 1105. איזה אירוע טראומטי מתרחש בין השנים האלה? מסע הצלב הראשון, 1196. נכון, גזרות תתנב. ורשי מתמודד עם הגזרות האלה לפעמים במישרין ולפעמים בעקיפין. מישהו יודע באיפה, באופן ישיר ביותר הוא מתמודד עם זה? בפירוש שלו איזה ספר? הפירוש שלו למגילת שיר השירים. בפירוש של מגילת שיר השירים הוא כותב שכל ספר שיר השירים זה משל למה שקורה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. כל שמספר שיר השירים. אני רוצה להביא דוגמה אחת יפה לזה. תסתכלו בדף המקורות שלכם. על הפסוק, הנך יפה רעייתי עינייך יונים. רש"י מנסה להבין, מה המשמעות של השימוש במשל יונים? היונה, משתמשים ביונה בזה בשיר השירים מספר פעמים. עינייך יונים, גוונייך ומראיצך ודוגמתך כיונה הזאת הדבקה בבן זוגה. רש"י במקום אחר בפירושו בשיר השירים אומר שהיונה היא נאמנת לבן הזוג שלה. יש לה נאמנות. אז קודם כל השימוש ביונה זה עם ישראל דבקים בבן זוגם. ויתרה מזאת, וכששוחטין אותה אינה מפרקסת אלא פושטת צוואר. זה בלי ספק מתאר, מי שקרא קצת מהכרוניקות של גזרות תתנב, זה מתאר על הריגה, על קידוש השם. זה היה התקופה הראשונה שבה מתחילים למות על קידוש, להרוג את עצמם על קידוש השם. עד גזרות תתנב היו מצבים שנהרגו על קידוש השם. בתקופת מסעי הצלב הראשון יש חידוש, אנשים הורגים את עצמם ואת ילדיהם על קידוש השם. אלא פושטת צוואר, ככה נתת שכם לסבול עולי ומוראי. לא יכולתי להביא את כל הדוגמאות, אבל זאת אומרת, אם מישהו רוצה קריאה טובה לתשעה באב, זה לקחת את ההקדמה של רש"י לשיר השירים, לעבור על הפסוקים ולראות אחד לאחד איך כולם מתארים את התקופה שלו. תופעה נוספת קשורה ליחס לנוצרות, זה היחס של רש"י לעשו. זאת אומרת, אני תמיד ריחמתי על עשו. כי לא משנה מה שעשו יעשה, רש"י לא סובל אותו. הוא ילד טוב, הוא מביא אוכל לאבא, זה לא בסדר. יש לו עבודה, הוא יוצא לעבודה, הוא צייד, אז תדעו לכם, הוא לא צייד. האמא רבקה בהיריון, אז בטח עשו רוצה לצאת לבית עבודה זרה. זה לא משנה מה שעשו יעשה, זה לא יהיה טוב אף פעם. אנחנו יודעים שעשו היה אצל חזל, אסוציאציה של עשו האדמוני אדום מסמל את הנוצרות. למה, באמת על קצה המזלג בסוגריים של סוגריים, למה דווקא אדום מסמל, אדום ועשו מסמלים את הנוצרות? זה בוודאי אף אחד לא חשב שהנוצרות זה צאצאים של, לא אף אחד. אבל חז"ל לא חשבו שהאדומים הם צאצאים, שהנוצרים הם צאצאים של. אבל זה אותו תופעה כאשר יש שני אחים ויש שאלה מי הנבחר ומי הנדחה. והנוצרים, הנוצרות אמרו שהם הבכורים והם הנבחרים ועם ישראל הם הנדחים.
אלה גם קשור
להוד? כנראה שלא. אז בואו רק נראה כמה דוגמאות מעניינות ליחס שלו, כאשר את כל הפירוש של רש"י לפרשת תולדות צריכים להבין על רקע היחס שלו לנוצרות ושאלות שעולות בתקופה שלו. אז תסתכלו למשל איפה שמופיע לכם, ויסב איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש תם, יושב אוהלים. איש יודע ציד. אז אנחנו היינו חושבים, מה? מה זה יודע ציד? בעל מלאכה, יודע לצוד, הוא מוכשר. לצוד ולרמות את אביו בפיו, ושואלו, אבא, איך מסרים את המלח ואת התבן? כסבור אביו שהוא איש מדקדק במצוות. אז עשיו הוא הרמאי, ויעקב אשתם אינו בקיא בכל אלה, אלא כליבו חן פיו, מי שאינו חריף לרמות קראו איתם. אחת מהטענות של הנצרות זה שהיהודים הם נצלנים, הם גנבים, הם רמאים. רש"י רוצה להראות כאן להפך, להפך, ולכן כל הזמן רש"י מכניס לתוך ספר בראשית את הגמלים הזמומים שיש לכולם. נכון? בלוט, ויהי מריבה בין רועי אברהם ובין רועי לוט, הם יצאו זמומים, לא יצאו זמומים. ויקח 10 גמלים מגמלי אדוניו, הגמלים הזמומים. כל הגמלים הזמומים האלה, זה אנחנו כל כך מקפידים, שאפילו הגמלים שלנו לא לוקחים, אלא מן ההפקר. בואו תסתכלו בפרק, בואו נפתח בפנים קצת, תפתחו לפרק כ"ז, לסיפור גניבת הברכות, או לפי רש"י לא נקרא לזה גניבת הברכות, לקיחת הברכות בצדק. פרשת תולדות. פרק כ"ז. פסוק למד ב', ויאמר לו יצחק אביו, מי אתה? ויאמר אני בנך בכורך עשיו, פסוק למד ג', ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, ויאמר מי איפה הוא הצד סייד ויאבה לי ואוכל מכל בטרם תבוא ואבחר, גם ברוך יהיה. תסתכלו בדפי מקורות שלכם ברש"י, למה חרד יצחק? הוא מביא את זה על פסוק חבב, אמר שמה אבון יש בי שברכתי הקטן לפני הגדול, אולי עשיתי טעות, ברכתי הקטן לפני הגדול, ושיניתי סדר היחס. התחיל עשיו מצעק, ויעקבני זה פעמיים. אמר לו אביו, מה עשה לך? מתי עיכב אותך זה פעמיים? אמר לו, בחורתי לקח. אמר לו, בחורתי לקח. פעם בחורתי לקח, ואחר עכשיו הוא גנב את ברכתי. אמר, בכך הייתי מצר וחרד, שמה עברתי על שורת הדין. עכשיו לבחור ברכתי, גם ברוך יהיה, ברוך השם. אני כל הזמן חשד, ויחרד יעקב. עכשיו, אני יכול, כשאני קורא פשט, למה יצחק חרד? פשט, למה יצחק חרד? הוא חרד? אני חושבת שהוא חרד, והוא נשאר חרד כל הזמן. הוא חרד והוא נשאר חרד. הוא ברח את הבן הלא נכון. יצחק גנב, לא, הוא הוטעה. ומזה, הוא עשה טעות. הוא ברח, הוא נתן את הברכה הלא נכונה לבן הלא נכון. אבל רשמה, לא, 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 הוא היה חרד. שהוא נתן את הברכה, אבל עשיו הרגיע אותו. באמת הגיע ליעקב כל הזמן את הברכה הזאת. וכך אנחנו מסוים, יעקב הוא לא גזלן, זה הגיע לו כל הזמן, כבר יקבני, זה פעמיים. אגב, כל פעם שכתוב לגבי יעקב או בני יעקב במרמה, מה, איך רש"י מבאר שם?
בחוכמה.
אם זה בני יעקב, הם לא מרמים. בני יעקב, הם עושים בחוכמה. אם זה לא בני יעקב, אז זה באורמה. כאשר לבן מרמה, אביכן רימני, אז זה באורמה, זה לא בחוכמה. בני יעקב לא מרמים. כאן בהחלט יש איזושהי אג'נדה של התמודדות עם הטענות שנוצרים, והוא מעניק מטען בשביל הקהילה שלו, בשביל יהודי זמנו, הוא מעניק להם באמת איזשהו מטען רוחני להתמודד עם טענות שהם שומעים השכם והערב. שאלה מעניינת שמועלית בין החוקרים, למי נועד הפירוש שלו? אני חושבת סוד ההצלחה של רש"י זה צורת הכתיבה שלו, שהוא כותב באופן שמתאים לכל אחד. אנחנו יודעים שבכיתה א' לומדים רש"י ברמה שלהם, אבל אנחנו יודעים שמהר"ל רבי אליהו מזרחי באר יצחק וכולי, פרשני ישבו ושברו את הראש על פירוש רש"י. רש"י יכול להילמד באמת, הוא כתוב בצורה מאוד מתומצתת, אפשר להבין את זה באופן הקצרצר שלו, אבל מי שרוצה לחקור, זה גם נכתב ללמדנים, באופן למדני ביותר, וזה אחד מהכישרונות הרבים של רש"י, זה היה האופן כתיבה שזה מתאים לכל נפש. לפירוש רש"י היה הצלחה מסחררת. אני רוצה לומר כמעט לצערנו, בגלל הוא הצליח בחייו כל כך, שכבר בחייו יש עשרות אם לא מאות כתבי יד. והסיבה שאני אומרת כמעט לצערנו, זה כיוון שבחייו התלמידים העתיקו והעתיקו, מה תמיד עשו שהם קיבלו כתב יד של רשי? הם הוסיפו איזשהו משהו שאולי הם שרו בשיעור שלו. ואחר כך זה עבר למעתיק, והמעתיק הוסיף מה? הוסיף איזשהו שורה שהוא חשב, או מישהו אחר ששמע. ואין לנו, אין שום אפשרות היום, כיוון שיש מאות מאות של כתבי יד של רשי, אין שום אפשרות לכתב יד מדעי, למהדורה מדעית של פירוש רשי. זה בלתי אפשרי. זאת אומרת, כמעט לצערנו, זה כל כך היה פופולרי. אשכנז, ספרד, גם ספרד באמת קיבלו, רמב"ן, הזכרנו רמב"ן הספרדי, הוא זה שהזכיר, כי לא משפט הבכורה, את רשי, בתור זה שיש לו משפט הבכורה. וזה רק 200 שנה אחרי רשי, פחות 200, 150 שנה. אז אין לנו, וצריכים להיות מודעים לזה. כי הרבה פעמים אנחנו מוצאים טילי טילים של דרשות על איזשהו מדרש שרשי מביא, ולפעמים בודקים, והמדרש הזה בכלל הוא מופיע בעשרות מהדורות שונות של רשי. אז אם אתם אי פעם נתקלים באיזשהו רשי שמאוד קשה לכם להבין את זה, הדבר הראשון שאני עושה בכל אופן, זה אני הולכת לבדוק, לפחות באיזושהי מהדורה מדעית אחת, אם יש איזשהו שינוי גרסות. גם אם אני לא אדע מה גרסה, לפחות אם יודעת שיש בזה שאלה. אתם מסתכלים בתורת חיים, אתם הרבה פעמים תמצאו, ראשי תיבות, ד' ר' ליטה. תבוס ראשון, ליטה. טוב, כאן זה המקום להזכיר, כמובן רשי לא ידע לקרוא אותיות רשי. נכון? זה אנחנו יודעים. זה רק מראה כמה מקובל. רשי היה החומש הראשון שהודפס, הוא הודפס עם פירוש רשי ב-1475. החומש הראשון של פס היה רשי, היה חומש עם רשי, ולכן עשו אז אותיות רשי כדי להבחין בין בעברית גופנים, פאנס, להבחין בין הפונטים השונים. טוב, אז באמת אמרנו, זה הצלחה מסחררת, כולם למדו רשי, כולם אהבו את רשי, והשיטה הזאת התחילה להתפתח, בואו נלמד חומש! קצת במנותק מן המדרשים. אמרנו שרשי לא יכול היה לגמרי להתנתק, גם כי הוא לא רצה, גם כי זה היה מדי, הוא לא יכול לחשוב על זה עדיין, להתנתק לגמרי מעולם המדרש. אבל תלמיד שלו, תלמיד יקר של רשי, רבי יוסף קארה, כן התנתק. כן התנתק. אנחנו לא יודעים אם הוא כתב פירוש לתורה. אין בידינו פירוש לתורה. ישנה תיאוריה שאומרת שהוא כתב פירוש לתורה, וזה בכלל לא התקבל, ולכן אין לנו את זה. הסיבה שזה לא התקבל, כי זה היה מדי פשט, ואנשים פשוט לא היו מוכנים לזה. זה היה לגמרי מנותק מהמדרש. אפשרות, אומרת, אפשרות אחרת, זה שהוא לא כתב, והסיבה שהוא לא כתב, כי רשי הקנה לעצמו באמת מעמד של הפרשן. פרשן דאטה, באמת, בהי הידיעה, הוא היה הפרשן, ו... לא מוסיפים על רשי. אז לתורה הוא לא כתב, הוא כן כתב פירוש לנביאים, פירוש יצירתי. אני חושבת אחת התרומות הגדולות ביותר של מפעל הכתר, אתם מכירים את זה של הוצאת בר אילן, שלכם, זה שהם גואלים מנשייה פירושים יקרים ביותר. אחד מהפירושים היצירתיים והבאמת מחדשים ביותר שיש, זה פירושו של רבי יוסף קארה, כדאי מאוד לעיין בו. אז הוא אחד מהתלמידים, רשי מצטט אותו כמה פעמים בפירוש שלו, בנביאים הוא מצטט את רבי יוסף קארה. הוא נקרא קארה כנראה בגלל העיסוק שלו במקרא, והוא חי באותה עיר של רשי, תרועה בצרפת. הוא עסק גם בהעתקת כתבי יד של רשי. הוא השפיע מאוד על רשב"ם, אבל זה נקרא את זה עוד מעט. אני רוצה לקרוא כמה דברים, יש כמה ציטוטים מהפירוש שלו לנביאים. נקרא כדי, נראה קצת על מה היה החידוש של השיטה שלו, ונראה למה גם כנראה זה נדחה. צריכים, אמר מהפכה, צריכים לדעת איך לעשות את זה בזמן הנכון, בדרך הנכונה, ואולי הוא הלך מדי לקיצוניות בדרך הזאת. אז תסתכלו במקור הראשון של רמי ישעיהו, פרק ה'. והט אוזנך וכפוף עצמך למקרא. יש להאזין למקרא, שכל מקרא ומקרא שדרשו רבותינו, מי שאמרו עליו מדרש, הם שאמרו עליו לסוף אמרו, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, שאין מידה טובה במקרא יותר מפשוטו. יפה, אז אותם חזה שאמרו שדרשו, הם גם שאומרים, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. אז גם אפילו חז"ל הם אלו שמודו. ועכשיו בואו נקרא שמודים שיש ללמוד על פי הפשט. ובואו נראה כמה דברים שהוא מחדש לנו. שופטים פרק ה', שאין דרך נביא בכל כ"ד ספרים שיסתום את דבריו כדי שיצטרך ללמוד אותם מדברי אגדה. אני חושבת, זו באמת שורה נהדרת. זאת אומרת, לא ייתכן שהנביא סומך שבעתיד יקום דרשן, ועל פי הדרשן אנחנו נוכל לבאר את דברי הנביא. זה לא יתרן. הנביא, אגב, הוא אומר, כ"ד ספרים, כולל מי? חמישה חומשי תורה. הוא אומר, לא ייתכן שכותב התורה בונה על זה שיקום דרשן ויבאר. התורה חייבת לבנות על זה שאנחנו נוכל להבין את הפירוש מתוך הכתובים עצמם. בואו נראה את, את הנחת היסוד הזאת. בפירוש של שמואל, אך דע לך, כשנכתבה הנבואה שלמה נכתבה עם פתרונה וכל הצורך, שלא ייכשלו בהדורות הבאים, וממקומו אין חסר כלום, ואין צריך להביא ראיה ממקום אחר, לא מדרש, כי התורה תמימה ניתנה, תמימה נכתבה ולא תחסר בה. לא ייתכן שהתורה בונה על חז"ל שיפרשו אותה כדי להגדיל תורה ויאדיר. אבל כל מי שאינו יודע פשוט, הבעיה היא לא חז"ל, הבעיה היא מי שלא יודע פשט, שאינו יודע פשוטו של מקרא, נוטה לו אחר מדרשו של דבר. דומה לזה ששפטפתהו שיבולת נהר, זרם נהר, ומעמקי מים מציפין, ואוחז כל אשר יעלה בידו להינצל. למה פרשנים פונים לפשט? לדרש? למה פרשנים פונים לדרש? כי הם לא יודעים לבאר את זה. זה לא פגם בתורה, זה פגם בפרשן. אתה לא יודע לבאר, לכן אם ידעת, יש בעיה בפרשן. אתם מבינים למה זה לא כל כך התקבל? יש בעיה בפרשן. הוא נאחז בכל... טוב, אם אני לא מצליח להבין את הפסוק הזה, אחר הדברים האלה, אחר אלה דברים, אני לא יכול להניע, אז אני צריך אולי אחר דברי שטן, אחר שיחה הזאת, אחר זה, הוא צריך לאחז, כי אני לא יודע אחר איזה דברים. אם הוא היה יודע לפרש פשט, אז הוא לא היה צריך להביא את זה, מה פשט אחר הדברים האלה? אחר הדבר האחרון שקרה, אולי משבוע בין אלי מלך לאברהם. יכול להיות. אבי מלך. אוקיי, הוא מוצא לקיים מה שנאמר, אם תבקשן כסף וחמת מנים, תחפשנה, אז תבין, יראת השם. אז הבעיה היא, אנשים פונים לדרשות כי הם לא יודעים ללמוד. איזשהו פירוש נחמד שאני לא הבאתי לכם, הוא טוען שלא ייתכן ששמואל כתב את ספר שמואל, בניגוד לחז"ל שאומרים ששמואל כתב את ספרו. הוא אומר שלא ייתכן ששמואל כתב את ספרו. כל החלק לאחר מיתת שמואל, לא ייתכן שהוא כתב את זה. אני רוצה לקרוא שני שורות, ושני שורות האלה באמת יענו על השאלה למה אנחנו לא מכירים את רבי יוסף קרא. ויוד, זה בפירוש שלו לשמואל א', בהקדמה של פרק א' פסוק ח'. ויודע אני שיליזו, הכוונה ילעיזו, על פתרון זה כל בעלי אגדה ותלמוד. שלא יניחו מה שפטרו רבותינו. הם לא מסוגלים להיפטר, הם לא מסוגלים להניח את דברי חז"ל. אך המשכילים ישכילו להעמיד דבר על אמיתו. מקום אחר שאומר דברים דומים, כאשר הוא חולק על הזיהוי של חז"ל בספרים שונים, הוא אומר, והמאיר לארץ ישים מחשך לאור ומעקשים למישור. זאת אומרת, הלוואי והנותן השכלי בינה יאיר את עיניהם של אלו ש... הולכים בעקביות אחר חז"ל. אז זה מה שקרה לרבי יוסף קרא, אני חושבת פשוט הוא הקדים את זמנו. היום היינו יושבים בישיבת הר הציון ולומדים את רבי יוסף קרא, לא היה לנו שום בעיה עם הדברים שלו, אבל בתקופה שבה הם עדיין מאוד מחוברים לעולם חז"ל, אי אפשר לבוא ככה ולומר ופשוט לזרוק את דברי חז"ל ולומר שהפרשן משתמש בהם בתור חבל הצלה. ואתם מבינים גם למה הפירוש של הנביא כן יכול להשתמר. כי בכל אופן יש הבדל בין בנביאים, הם היו יותר מוכנים לקבל את זה מאשר לקבל את ההנחה שהתורה יכולה להתפרש מבלי חז"ל. ומכאן אנחנו מגיעים לפרשן הבא, כן.
אבל גם בסופו של דבר, רבי שיחה, אני אגיד שאם אתה לא מצליח לבאר את פשוטו של מקרא, אז כן תלך אחרי המדרש. כלומר, אין מדרש יוצא מדי פשוטו, זה אומר, המדרש שחכמים הביאו, הוא
קשור. הוא לא יאמר את זה, רבי יוסף קרא לא יאמר את זה.
אז מה יחס למדרש
חזק? את זה אנחנו נראה ברשבם תכף. זה רשבם יותר מעמיד. אבל מה רבי יוסף קארו אומר? אם אתה לא מצליח להבין את זה על פי פשוטו, אז תחשוב טוב יותר. זה מה שהוא אמר. אז אתה לא השכלת מספיק. זה מה שהוא היה אומר. לא השכלת מספיק.
זה בא מההבנה שמדרשי חז"ל זה לא חלק מתורה שבעל פה?
הוא אומר שזה שני, יש לנו שני ז'נרים שונים. רשבם יענה על השאלה שלך. ממש ממש תכף. ולכן רשבם, למרות שהוא מאוד דומה לרבי יוסף קארו, אבל הוא הבהיר את הדברים באופן שהוא לא יצא, זה לא היה נשמע כאילו הוא יוצא נגד מדרשי חז"ל. אז בואו באמת נעבור. רשב"ם הוא הנכד של, נכון? הנכד של רש"י. רש"י היו רק בנות, אחת מבנותיו ככל הנראה הייתה מישהי בשם יוכבד. יוכבד הייתה נשואה לרבי מאיר בן בר שמואל, ו רשב"ם גם ידוע בתור אחד מבעלי התוספות, ואני חושבת שרשב"ם מעדן מעט את השיטה של רבי יוסף קרא, שככל הנראה, כמו שאמרנו, נדחתה. למרות שהוא מעדן, אני חושבת שרשב"ם הוא גם נועז, כי לצאת בחיי, הוא כתב את הפירושו בחיי סבו, שהוא היה בעל הכתר, כמו שאמרנו, והוא יוצא נגד סבו. מעניין לציין, אצל פרשנים מאוד מקובל לשון חריפה מאוד, כאשר הם מתנגדים לדברי קודמיהם. את זה אתם מכירים בהחלט מרמב"ן, דברי הבל שאין להם מרפא, עוד יותר אבן עזרא, נוהגים רשב"ם, למרות שיש בתוך אוצר המילים שלו, הוא יכול להשתמש בלשון הזה כלפי סבו, הוא אף פעם לא משתמש. ואם הוא יוצא בחריפות נגד דעת סבו, הוא יזכיר את הדעה ולא יזכיר שזה של סבו. אז תופעה מאוד מעניינת ברשב"ם, אז יש לו את הכבוד הראוי. בואו תסתכלו במקור של רשב"ם לבראשית א' א', שם הוא כן מביא לנו הקדמה לשיטה שלו. יבינו המשכילים כי כל דברי רבותינו ודרשותיהם כנים ואמיתיים. זה בדיוק מה שהדור צריך לשמוע. דור שבאמת שרק הכירו מדרשים לא יכול לקבל את רבי יוסף קרא שאומר להם המדרש הזה זה לא נכון. הם צריכים לשמוע, זה בדיוק מה שהם צריכים לשמוע. הם כנים ואמיתיים, אבל ועיקר ההלכות והדרשות יוצאים מאיתור המקראות ומשינוי הלשון שנכתב, שיצור של מקרא בלשון שיכולים ללמוד ממנו עיקר הדרשה, כמו אלה תולדות השמיים וארץ ביברעם, והדרשות באמת נלמדים מתוך יתורי לשון וכולי, כל היו"ג במידות ולמדבט במידות וכולי. אז זה קודם כל הוא נותן, איך אומרים, ולידציה למדרש. המדרש זה משהו קיים, זה משהו אמיתי, זה משהו שזה חלק מהמסורת שלנו. אני לא חושבת שרבי יוסף קרא לא חשב את זה, הוא רק לא אמר את זה. עכשיו רשב"ם, הרשב"ם המפורסם ביותר. איפה זה הרשב"ם המפורסם ביותר? רשב"ם לפרשת וישב, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה, נכון? אז זה שם הוא מצטט, למה זה הרשב"ם המפורסם ביותר? שם הוא מצטט שיחה שהיה לו עם סבא שלו. אמר, כשהייתי אצל סבא שלי, הודה לי אבי אמי. הודה לי אבי אמי? שמה? מה הודה לי אבי אמי? מישהו זוכר? שאם היה לו זמן, הוא היה משכתב את המדרש לפי הפשטות המתחדשים בכל יום. אז הוא אומר שאפילו רש"י הכיר בזה שיש את הפשטות המתחדשים. אז בואו נקרא את הרשב"ם כאן. ויבינו אוהבי שכל. מה שלימדונו רבותינו, כי אין מקרא יוצא מדי פשוטו, אף כי עיקרה של תורה באת ללמדנו ולהודיענו ברמיזת הפשט, הגדות, הלכות, הדינין, על ידי עריכות הלשון. נכון שאנחנו לומדים את כל הדרשות האלו. אגב, שימו לב לביטויים אוהבי שכל, זה ביטוי חשוב. והראשונים, יש לנו שני קבוצות. יש לנו ראשונים מול אוהבי השכל. הראשונים מתוך חסידותם נתעסקו לנטות אחרי הדרשות שהן עיקר. למה הדרשות עיקר? כי זה ההלכה למעשה, לומדים מהדרשות. לא לומדים מפשט, לא פוסקים הלכה מפשט. אז עיקר, כדי להיות אדם שומר הלכה, העיקר זה הדרשות. אז לכן הם עסקו בעיקר בדרשות. ומתוך כך, אבל מה קרה מתוך כך? הם לא ידעו ללמוד פשט. לא הורגלו. לפי שאמרו חכמים, אל תרבו בניכם והיגיון, אני עוקפת לקטע הבא, וגם רבינו שלמה, אבי אמי מאיר עיני גולה, שפרש תורה נביאים וכתובים, נתן לב, הוא רצה לפרש פשוטו של מקרא. ואף אני שמואל בן רבי מאיר חותנו זצל, נתווכחתי עמו ולפניו הודה לי, שאילו היה לו פנאי, היה צריך לעשות פירושים אחרים, לפי הפשטות המתחדשים בכל יום. ועתה יראו המשכילים מה שפרשו הראשונים, והוא מביא את זה בתור הקדמה שלו לפירוש שלו. אז יש לנו, כמו שאמרנו, מול המשכילים יש לנו את הראשונים. הראשונים נטו אחרי הדרשות, יש מהם שחשבו שמפרשים כמו פשט, אבל לדעת רשב"ם הפירושים שהם הם לא פשט. ומה שהוא מחדד, הוא אומר, זה לא שיש דרך נכונה ולא נכונה ללמוד תורה, יש פשוט שני מגמות שונות. מי שרוצה ללמוד פשוטו של מקרא, זה דרך שיטת לימוד שבו אתה לומד על פי ההקשר, על פי הקונטקסט, על פי התחביר, על פי הדקדוק, זה משהו שבאמת מדרשי חז"ל בכלל לא משתמשים בו, כאשר מוצאים מילה מהקשרם, מוצאים זה מתוך הסדר הכרונולוגי, על פי ההיגיון, זה צריך להסתדר עם ההיגיון, זה הופך לפירוש פשט. רשב"ם לא דוחה פירושים ומדרשים. הוא אומר, רק תבחינו, תדעו שדרש לא בא לבאר את הפשט, והפשט לא עונה על הדרישות של הרב ברויר, זיכרונו לברכה, היה אומר משפט מפורסם. יש פירושים נכונים ויש פירושים יפים. הפירושים היפים לא תמיד נכונים. הפירושים הנכונים לא תמיד יפים, בלי המסר וכולי. אז רשב"ם אומר רעיון דומה. יש לנו שניהם פירושים נכונים, אבל לכל אחד מהם יש מגמה אחרת. המגמה של הפשט זה להבין מה נותן התורה רצה לכתוב מתוך ההקשר, על פי כללי ההיגיון והסבירות. זה מוגדר בתור פשט. והמדרשים באים ללמד אותנו כל מיני מסרים שחזר רוצים למד, בין זה בעולם ההלכה, בין עם השקפה, מוסר, ערכים וכדומה. וכיוון שהוא הגדיר את זה כך, הוא נצן למדרש את הכבוד הראוי לו. והוא נתן לגיטימציה למדרש. הוא רק אומר, בפירוש שלי אני לא אשתמש בזה. ואני חושבת שזה מה שהיה חסר בפירוש שרבי יוסף קרא. ואפילו לפירוש שלו של הנביאים, אגב, נשתייר רק כתב יד אחד. לפירוש, אז אם אנחנו מדברים על מאות של רש"י, לפירוש רבי יוסף קרא לנביאים נשתייר רק צו יד אחד. אם נשתייר רק, והוא היה באמת אדם די מקובל, זה רק אומר שזה פירוש שנדחה, שלא רצו לקבל את הפירוש הזה. בואו נפתח לאיזה פירוש יפה של רשב"ם. תסתכלו לפירוש שלו, כמו שאמרנו, הפירוש שלו, הקדמה הארוכה הזאת, הוא נתן לתחילת סיפורי יוסף. אני חושבת אחד מהפירושים המפורסמים של רשב"ם, תפתחו בבראשית פרק למד זין. פרק למד זין. בואו נקרא פסוק חפה. וישבו לאכול לחם, וישאו עיניהם ויראו, והנה אוכל ישמעאלים בא מגלעד, וגמליהם נושאים נכות וצרי ולות, הולכים להוריד מצרימה. ויום הוא יהודה לך וכולי, מה בצע כי נהרוג את אחינו. פסוק כ"ח, את זה אתם זוכרים כולם, מה רשב"ם אומר כאן? ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף, ויביאו את יוסף מצרימה. זה באמת, כל מי ששומע את זה בפעם הראשונה, באמת הוא די נכנס להלם כל סיפורי הילדות שלו. כל מה שהוא שמע מהגננת, מקבל איזשהו שוק. אז מה הרשב"ם אומר כאן? שלא האחים מכרו את יוסף. לא האחים מכרו את יוסף, ויבואו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, הכוונה לאנשים מדיינים סוחרים, שמאוחר יותר נפגשים באורחת הישמעאלים, ומעבירים את זה. למה הרשב"ם מבאר את זה ככה? למה הוא לא כל כך, מה רע לו בפירוש הסטנדרטי שהאחים מכרו אותו? אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרים. למה הוא לא לוקח את הפירוש המקובל? מה רע לו בזה? זה לא חייב להישמע ככה. לכו, פסוק חב זין, לכו ונמכרנו לישמעאלים וידינו אל תהיבו כי אחינו בשרינו הוא וישמעו אחיו. ויבואו אנשים מדיינים סוחרים ובשחרו ויעלו, הכוונה לאחים. הם אומרים בפסוק שלפני כן, ללכת למכור. הבעיה היא לא בפסוק הזה. תסתכלו בפסוק חפתת. נו, מה כתוב בפסוק חפתת? וישב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור. איזה הם כולם יושבים ואוכלים לחם. וראובן שב אל הבור, איך הוא לא נמצא בבור? אז מה רשי היה צריך לעשות בשביל לענות על השאלה הזאת לשיטת רשי? הוא בכלל, הוא כן, אז קודם כל, הוא צריך להוציא את המילה וישב, להוציא אותה ממשמע, מה פירוש וישב? תשובה, עסוק היה בשקו ובתעניתו. אז המילה וישב הוא היה עסוק בתשובה, ולכן הוא בכלל לא ידע שהאחים מכרו אותו, והוא בכלל לא היה באזור, ואחר כך הוא חוזר לבור. רשב"ם מסתכל על התמונה השלמה, לא, זה באמת מדרש, כי אף פעם לא כתוב לנו שהוא עזב. חוץ זה, הטיולים האלה, הלוך ושוב, לא מסתברים על הדעת. רשב"ם פשט חייב להיות מסתבר על הדעת. מדותן לחברון, זה די הליכת נסיעה. לא גומרים נסיעה כזאת בזמן שהם אוכלים את הסנדוויץ' שלהם. אז איך הוא הולך, איך הוא אומר להם, לא נקנו נפש, זורקים אותו לבור, הם יושבים לאכול, והוא הספיק לחזור. אז רשב"ם, זה לא סביר, ולכן צריכים להבין את זה, להבין בערך אחרת, שאחים בכלל לא ידעו. אגב, לדעת אחד מחוקרי רש"י, פרופסור טוויטו, לכל הפירוש הזה יש בכלל משמעות אנטי-נוצרית. הרי על פי הנצרות, בתוך סיפורי התנ"ך, יש בהם הרבה פריפיגורציה. מה שאנחנו אומרים בלשון למדנית, מעשה אבות סימן לבנים. הם אומרים שהרבה מהטוענים, שהרבה מהסיפורים בתוך המקרא, הם משקפים מה שהם, מסמנים, מעידים על מה שיהיה בעתיד. הסיפור העקדה, צליבתו של, אם זה מקביל לצליבתו של ישו, והסיפור הזה למה מקביל? יהודה שמוכר דבור כסף את ישו, יהודה איש קריות, שהיה חלק מ-12 תלמידים של ישו, שמוכר לרומאים את יוסף מקב ישו, תמורת בצע כסף. זה היה הפרשנות הנוצרית לסיפור הזה. מה רשב"א משיג בפירוש שלו? שזה בכלל לא יהודה שמחר. הם ישבו ואכלו. זה בכלל לא היה הוא שמחר. ולכן הסיפור הזה באמת כל כך עקרוני בשבילו בהקשר האנטי נוצרי. בואו נראה בדוגמה נוספת רק כדי להבחין בין פירוש רש"י ורשב"ם ואיך דברים מתקדמים בתוך התרבות. תפתחו בספר שמות פרק א'. אביעד, אני יכולה להטריח אותך בשביל עוד מים בבקשה? אם אין מים, אין תורה. אם אין מים, אין תורה. אוקיי, אז אני אדבר מאוד מהר. תפתחו שמואל א', לא שמואל א', סליחה, שמות פרק א'. שמות פרק א', פסוק ח'. המילדות העבריות שלנו. מה השכר שלהן? ויעש להן בתים. ואני, אם אני אשאל כל אחד, מה זה הבתים האלה?
התאור הבא מבוטל, התלוך, הזם התאור.
אני יכולה להמשיך? טוב, אני אדבר עכשיו לאט. בסדר, תודה. אז מה זה הבתים? נו, בשליפה. מה זה ויעש להם בתים? על פי מה שלמדנו, מכיתה א', בתי כהונה, בתי לוויה ובתי מלוכה, בתי כהונה ובתי לוויה זה מאהרון, אהרון הכהן, לוויה משה, ומלוכה מרים שהייתה נשואה לכלב, כלב שהייתה נשואה לכלב על פי דברי הימים. אז זה ויעש להם בתים. אז בואו נסתכל בדפים שלנו, מה רשב"ם אומר? ותוכיחו לי מתוך הכתובים, ותגידו לי למה רשב"ם הוא יותר פשט. ויעש להם בתים. לשומרם פן ילכו לעבריות היולדות. מישהו רוצה לתת מילה אחרת לבתים? מילה מודרנית לבתים האלה?
כלא.
כלא, בית כלא. הויעס הוא לא הקדוש ברוך הוא, הויעס הוא מלך מצרים. אני אמרו לי שקיבלתי הערכה. הערכה עצמה. קצרה, תודה.
תודה.
עכשיו, תסתכלו בפסוקים ובואו נראה מה ההבדל בין המתודה של רשי לבין רשב"ם. רשי, אגב, אולי צודק, כי רשי מסתכל על הפסוק המצומצם. תסתכלו על איזה פסוק רשי, מה רשי מסתכל? פסוק חף א', והיה עשתם בתים על הפסוק המצומצם, למה הוא אומר, למה הוא אומר שזה השכר? מישהו הציע כאן שהוא בנה להם בתים. אגב, שדל, אם אני לא טועה, מציע, והיה עשתם בתים שהעם בתור הכרת הטוב עשה להם בתים. פירוש נוסף ששדל, הוא באמת פשטן נפלא, הוא מביא ויעש להם בתים, זה הקדוש ברוך הוא, בדרך כלל מקצוע המילדות היה מקצוע שרק נשים בלי משפחות עשו אותו, כי זה נדרש בידר לתקופה ממושכת. והשכר של המילדות זה שהם קיבלו, הם בנו את הבתים שלהם. אבל בחזרה לרשבמנו. על פי רשי, קודם כל, שלא תחשבו רשי הוא כל כך רחוק מהפשט. השכר של בתי מלוכה ובתי כהונה מתאים למילדות. למה? הגזרה, כל הבן הילוד היה אור התשליחו הוא, סיכן את הגברים. זה לא סיכן את הנשים. לדעת רשי, אם עדיין היו נשים, עדיין היו יהודים. אבל מה לא היה לנו? מה נקבע על פי האב? בתי מלוכה ובתי כהונה ובתי לוויה. אז לכן, זה מה שהם הצילו. הם הצילו בעם ישראל בתי מלוכה, כהונה ולוויה. ולכן, רשי אומר, ויעש להם בתים שזה השכר, דווקא זה השכר. אבל למה רשב"ם יותר פשט? תקראו את פסוק לעצמכם, פסוק חף, חף א'. כי השכר בכלל מופיע בפסוק חף. ויתב אלוקים למילדות. אנחנו לא יודעים מה הוא עשה, ויתב אלוקים למילדות. וירב העם ויעצמו במאוד. אולי אגב זה אותה הטבע. ההטבעה היא שאדם מסכן את נפשו והוא מצליח. והיא כי ירו המילדות את האלוקים, ויעש להם בתים. זה אם השכר היה הבתים, היה צריך להיות כתוב ויתב אלוקים למילדות ויעש להם בתים. ההטבה מנותקת מעשיית בתים, לכן הוא אומר, זה לא יכול, זה רשב"ם באמת באופן יפה הוא אומר שזה שני דברים שונים. היית והיה איזשהו שכר, לא יודעים מה השכר הזה, הוויאס, כיוון שהמילדות יראו את האלוקים, מה פרעה גוזר? עושים להם בית כלא, בית כלא למילדות, כדי שהם לא ילכו ויצילו את הילדים. טוב, בואו נעשה איזו דוגמה יפה, שיהיה לכם דבר תורה יפה, יפה לפרשת שבוע. תפתחו לפרשת בלק. פרק חף ג' במדבר, פרק חף ג'. פרק חף ג', פסוק ת'. חוץ מזה, זה פירוש יפה ללמוד בגוש עציון. כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. תסתכלו, תקראו את רשי אצלכם בדף, איך רשי מבאר כי מראש צורים הראינו. טוב, זה הפעם שכולם, כשקוראים את המדרש, זה מדרש. יש לכם את זה בתפים שלכם, כי מראש צורים הראינו?
כן.
זה מדרש. נו, מה אומר ראש צורים? אלה אבות, מגבעות, אלה אמהות. אבל אמרנו שרשי, בכל אופן, הוא לא הולך להביא לי איזשהו מיעוד, הוא מנסה להביא מדרשים שעולים בקנה אחד עם הפשט. מדוע רשי לא פשוט הסביר? הוא יכול היה להסביר, איך שאתם הייתם אומרים, מה זה מראש צורים הרינו? אני נמצא עומד על ראש הצור, על ראש הצור, ואני רואה את עם ישראל שוכן לשבטיו. מראש צורים הרינו, ואני רואה שזה עם לבדד, הוא לא מעורב בין כל השבטים הנבדים כאן. הוא יכול היה לפרש את זה, נכון? אני חושב שרשי, אם אנחנו חשבנו על זה בלי לחשוב הרבה מדי, רשי גם יכול היה לחשוב על זה. למה בכל אופן רשי לא הביא את זה? למה הוא הביא את הצורים ואת הגבוהות? אני אתן לכם כמה נימוקים לזה. קודם כל, זה חשוב משהו לדעת, חשוב, דבר חשוב לדעת ברשי. ברשי אין דבר כזה מכפל לשון בתורה. לדעת רשי, תורה לא נכתבה בלשון בני אדם. אני מחלוק בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל, לתורה לא נכתבה בלשון בני אדם. ודרך בני אדם זה לכפול את דבריהם, נכון? אנחנו תמיד מדברים בצורה מדי הרבה. רש"י אומר, התורה לא מדברת מדי הרבה, התורה רוצה, אומרת מה שהיא אומרת. אם התורה משתמשת בכפל לשון, זה בגלל שלכל מילה יש משמעות. כל מקום שרד"ק יאמר, כפל הלשון לחיזוק הדבר, רש"י יכתוב שני משמעויות שונות. בכל פעם שיש, הפירוש, בוא נראה, תתן דוגמה, וירא יעקב מאוד ויצר לו. מה רש"י אומר? ויר, מה שאנחנו אומרים כל פעם שאני נכנס למכונית, ויר השם היהרוג ויצר לו שם היהרג. נכון? אז זה כל פעם, אין מילים מקבילות. אז קודם כל, אם יש לנו כאן...
גם בנבואה?
גם בנבואה, גם בנבואה. אם כי בנבואה הוא קצת יותר מתקשה, כי בנבואה זה באמת... אבל הנה, יש לנו משלים, משלים בשירה, אפילו בשירה, הוא מביא לכל דבר משמעות. יש לנו צורים גבעות. אז קודם כל צריכים לתת משמעות לצורים ומשמעות לגבעות. זה דבר אחד. דבר שני, הצורים והגבעות כאן הם רבים. אם זה היה הר, רש"י אומר, זה היה צריך להיות, כי מראש הצור. כמו שהוא אומר מאוחר יותר, מה הוא אומר? הוא עולה על ראש הפסגה. עכשיו, מה מניע, זה לא חידוש של רש"י, אבל מה מניע את הדרשנים לומר עם אבות ואימהות? כי יש לנו צורים זכר, גבעות, נקבה. אז כל זה באמת מביא את רש"י, גם הכפל הלשון, גם הריבוי, גם צורת הזכר ונקבה, לומר, ובעיקר הוא עומד על ראש צור ולא על ראש צורים, ובאמת מה שהופך את הפירוש שלו למאוד מתקבל על הדעת זה פסוק זין, שלוש המילים הראשונות, וישא משלו ויאמר. מה פירוש משלו? משלו יכול להיות משל לנמשל, משלו יכול להיות לשון מליצית. בכל מקרה שאומר מה זה משלו, זה חייב להיות משהו שלא, שמשהו צריך לתת לזה משמעות נוספת. אי אפשר להגיד על, אני עומד על הר, לבאר שהוא עומד על הר, כי אין בזה משהו, אין בזה משל, או משהו מליצי. ההנחה, אם כתוב וישא משלו, שמה שמביאים לנו זה המשל, ולא כבר הנמשל. ואם זה המשל, אז רש"י צריך, אם הוא נושא את המשל, אז רש"י מבאר לנו את הנמשל. וזה, זה אתם מבינים, שזה לא, אתם מבינים למה רש"י חושב שזה פשט. זה לא רחוק, למרות שפעם, כשקראנו את זה מישהו, זה באמת, אבל אנחנו מבינים למה רש"י חשב, אני לא אומר שזה באמת, אני לא באה לדון אם זה פשט או לא, אבל אני אומרת, רש"י בשביל רש"י, בכלים שהיו לרש"י, זה היה נחשב פשט. בכלים אחרים, לומר, משל לא חייב להיות בכלל משל ונמשל, משל יכול להיות בכל שירה. נכון? למדנו בפרשת שבוע שעבר, פרשת חוקת. איפה יש לנו את המשל, פרשת חוקת? על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותכונן, עיר סיחון, כי אש יצא מאר. מה זה על כן יאמרו המושלים? טעות שכולם טועים בה, זה לא מנהיגים שם. המושלים זה הממשילי משלים. ממשילי המשלים. אומרים בואו סיחון, שפעם הייתה עיר חשבון, כי אש יצאה. רשב"ם הפשלן, איך הוא מבאר את זה בפשטות? כי מראש סורים אין לו, מראש סורים שאני עומד עכשיו אני רואה אותם, זה רשב"ם הפשטן. אבל ראינו שרש"י, למרות שזה היה יותר דרש, יש בזה הרבה יותר מה להאחז. אז באמת, לסיכום, אנחנו יצאנו באמת להכיר ממש ממש על קצה המזלג את הפרשנות הפשטית במאה ה-11 ובמאה ה-12. אפשר להוסיף לזה את החיזקוני, שאתם אולי קצת מכירים אותו. החיזקוני הוא היה יותר לקטן, פירוש, אני לא אומר את השם, כי הם לא יודעים את השם שלו, הוא לקטן והוא רואה את עצמו כפירוש על רשי. הוא רואה עצמו קצת כמו בעלי התוספות. אגב, הרבה רואים את הפרשנים שאחרי רשי כבעלי התוספות, שהם לוקחים את רשי בתור איזושהי הנחת יסוד, אם כי לפעמים חולקים ומתעמתים ממנה, ומוסיפים ומקשים עליה. חזקוני רואה את עצמו כבעל תוספות על פירוש רשי. הוא מקבל אותו בתור הנחת יסוד, אבל גם יקשה עליו, ולפעמים ינסה להתיר אותו. הפרשנות הזאת נמשכה תקופה מאוד קצרה, עד 113, לא יותר מזה. זאת בעקבות הרדיפות נגד היהודים, נגד יהודי צרפת, במאה ה-13 וה-14, שכללו בין השאר רדיפות יהודים, לגמרי חורבן של יהדות צרפת במסעי הצלב, וסיסטם בגירוש יהודי צרפת ב-1306. וכל זה באמת החריב את המעמד הרוחני והחומרי של יהדות צרפת, והגיע והפרשנות הענפה הזאת הגיעה לסופה. אז זה היה תקופה קצרה, אבל מהמשפיעות ביותר על פרשנות המקרא. שבת שלום.
זה כאן בזכות הסדרה, כמו שאתה מביא בי. תודה רבה.